אתם עם SBS בעברית. נאמר עכשיו שלום ליעוז סבר.
שלום לכם באוסטרליה הרחוקה והיפה.
היום נושא השיחה שלנו יהיה ברובו על דובאי, ונשמח גם לשמוע קצת על הספר האחרון שהוצאת בשם דובאי אהובתי. אבל קודם תציג את עצמך בבקשה.
אני ישראלי, מלידה, תושב רעננה, גדלתי בירושלים דווקא. עברתי הרבה הרבה תחנות בחיים שלי, הייתי עיתונאי הרבה שנים, הייתי עורך שבת של מעריב, הייתי הרבה דברים. הייתי דובר משרד ביטחון, הייתי דובר עיריית רעננה, ולפני 5 שנים בערך יצאתי לעסקים, שבמקביל אני לא מזניח את האהבה הגדולה שלי, שזה כתיבה. פרסמתי 2 ספרים, לפני כמה חודשים פרסם הספר השני שלי. והיום אני, במסגרת העסקים שלי, אני בקורונה לקז בין ישראל לדובאי. מסתובב הרבה בכלל באזור ה-GCC, לדובאי, אבו דאבי, בחריין. ופשוט התאהבתי באזור הזה.
בקורות חיים שלך יש מעברים מאוד לא צפויים, יחידה סודית בצבא, לדוברות, לעיתונאות, לעסקים בדובאי, ואפילו כתיבת ספרים. איך אתה עובר בין כל העולמות השונים האלה?
תראה, אני תמיד אומר, אני לא מנתח מוח. למה אני אומר את זה? כי אם אתה לומד 7 שנים רפואה ומתמחה, וגם מנתח מוח, סביר שכל החיים שלך תעסוק בניתוח מוחות. אני לא שם, אני בן אדם שרוב העולמות שזה תואר ראשון ושני ושלישי, רוב הידע שלי הוא מתבסס על אנשים, על אנשים, על סיפורים, על מילים. זה מה שאני יודע לעשות בעולם, כל אחד והחוזקות שלו. ולכן המסלול חיים שלי העביר אותי מצד אחד דרך כתיבה ורעיונות ותחקירים, וזה דברים שתאימו כבר לפני בערך 13 שנה. ומשם לעסקים ולדוברות ולניהול, ששוב, זה, איך אומרים, זה עסקי האנשים, זה ברגע שאתה אוהב אנשים, ומתעניין באנשים, ויודע ליצור קשר עם אנשים, אז אתה באמת יכול לעשות את הדברים האלה, ואם אתה גם אוהב ויודע לכתוב, אני מקווה שאני יודע, אבל אני בטוח אוהב לכתוב, אז אתה גם יכול לכתוב עליהם, ואז בעצם אתה סוגר את המעגל פה.
יפה. אז בוא נדבר על דובאי. תוכל לספר לנו ולהסביר למאזינים שלנו איך בעצם הגעת לדובאי ומה אתה עושה שם?
כן, אני בעצם, החברה, קבוצת חברות שלי, שאני מנכ"ל שלה, נקראת מייטינג גרופ, ועד לאמצע 2020 אנחנו עסקנו בעצם בגיוס טכנולוגי, כוח אדם טכנולוגי, גיוס הון לעסקים, ייעוץ לעסקים, ואז נחתמו הסכמי אברהם, ובאמת דובאי בשבילי תמיד היה מקום אקזוטי שמאוד רציתי להגיע אליו, שמעתי עליו, קראתי עליו, אני זוכר בפעם הראשונה שראיתי את הפעם ג'ומירה, את היד קלים, המפורסם של דובאי, ושנחנך ב-2005, ולא האמנתי שאני רואה, 2006, ולא האמנתי שאני רואה כזה דבר, וברגע שזה נפתח, היה ברור לי שאני רוצה להגיע ולהבין מה קורה שם. בהתחלה האמת קיבלתי הצעה להגיע כחלק מהקשרים, נגידה להם הממשלתיים שלי, יותר ממוסדים, דרך כל מיני אנשים שהכרתי, כמו שאמרתי, אני בזכות הדברים שעשיתי בחיים, אני מכיר ואוהב הרבה אנשים, יש לי הרבה חברים. הגעתי לדובאי בדצמבר 20, הייתי על המטוס השלישי שיצא מישראל לדובאי, המטוס שעוד לא, זה עוד היה טיסות ארקיה, שעוד לא אושרו אפילו מראש, זאת אומרת כל טיסה אושרה באופן מקומי על ידי סעודיה, בשביל לעבור מעל סעודיה. הגעתי לדובאי, והגעתי מישראל שהייתה סגורה כמעט לחלוטין בגלל קורונה, והגעתי לדובאי שפתאום גיליתי דיסני וורלד, פתוחה כמובן, מסכות ומרחק, וכל הדברים שהיו נהוגים אז, דובאי מדינה מאוד מסודרת, אבל גיליתי מדינה חיה. ואני חושב שזה לקח יום, יומיים, 3, עד שפשוט התאהבתי במקום הזה. אני, קודם כל קיבלו אותי שם, כאילו חיכו לי שם כל החיים. אבל בסוף אני עוד סבר הקטן, גדל בשכונת בית הקרם בירושלים, ומגיע לדובאי, וכאילו אנשים אנחנו מחכים לסלוש אותי. עכשיו, הייתי בעבר במדינות ערביות, וזה לא היה כזה פשוט, יש לנו קשרים ואתם יש שלום עם ירדן, עם מצרים, זה לא שלום חם כמו שלום שיש לנו לשמחתי עם דובאי, עם האמירויות, עם בחריין. פשוט גיליתי מדינה פתוחה, רוצה לעשות עסקים, רוצה להכיר ישראלים, רוצה לשמוע ישראלים, אני חושב שבינתיים ראשונה הייתי סביב של שבוע, וזה היה ברור לי שאני חוזר. מאז אני חוזר כמעט כל חודש, אנחנו עוסקים בחיבור בין חברות ישראליות לחברות אמירתיות, בעצם מה שנקרא דור אופנרס, פותחים דלתות. יצרנו שם קשרים באמת עם שורה של אנשים מהקידי ממשל בכירים ועד באמת אנשי עסקים רבים בכל התחומים, וזה אני פשוט חוזר כל חודש, והמקום הזה לא מספיק להדהים אותי.
יפה.
זאת מדינה מתפתחת בצורה מטאורית, מתפתחת, כל הזמן מתקדמת, כל הזמן חושבת, כל הזמן מחוקקת חוקים מאוד מאוד מתקדמים של נגד גזענות ולמען אנשים עם מוגבלויות, ששם הם נקראים דיטרמנט, אנשים נחושים. עושים דברים באמת מדהימים שם. הרבה מקשרים את שלוש הדתות, יש להם קשר מדהים שם, בגלל מה שאנחנו מונחים להכיר, בין יהודים לנוצרים ומוסלמים, עד כדי שלפני מספר חודשים נפתח בעצם מרכז אברהם באבו דאבי, השייח מוחמד בן זייד, השייח של האמירויות, השייח של אבו דאבי, פתח מרכז שבו בית כנסת, מסגד וכנסייה אחד עד השני. אני אומנם לא אדם דתי, אבל זה תמיד מרגש לראות את הדברים האלה, את הקשרים האלה, את ההבנה שאנחנו בעצם גם יצאנו ממקום אחד, בסופו של דבר יהדות ואסלאם ונצרות, איזה שהם שורשים מאוד מאוד דומים. פשוט, באמת, זה כיף גדול, זה עונג גדול, וזה מרתק מה שאפשר ללמוד ולעשות שם בדובאי.
מדהים. אנו משוחחים עם יעוז סבר, איש עסקים ישראלי בדובאי, וגם מחבר הספר דובאי אהובתי. אז לפי מה שאתה אומר, הרבה ישראלים מגיעים לדובאי, והרבה ישראלים רואים את הפוטנציאל העסקי עם דובאי, אבל קראתי שזה לא כל כך הולך להם, והרבה ישראלים לא מצליחים שם. יש לך הסבר מדוע?
נכון. נכון, וקודם כל זה נכון מאוד מה שאתה אומר, וזה קורה, וזה דברים שאני מרצה עליהם ומסביר עליהם. האמירטים, שהם אנשים מדהימים, הם אנשים רובם המוחלט, דוברי אנגלית מצוינת, משכילים, למדו באוניברסיטאות הכי טובות בעולם, לרוב על חשבון המדינה גם, חלק מהמדיניות שם של המדינה, של השייח. הישראלים חשבו, חלקם, לא רוצה להחליל, כי יש כאלה שמגיעים ומצליחים בגדול, שאנחנו נגיע ואנחנו מיד נאסוף שם את הדולרים מהרצפה, או את היורואים, או את הזהב, וזה לא קרה ככה. האמירטים הם אוהבים לעבוד לאט, אוהבים להיפעים נפתחים לאט, הם מאוד נחמדים מהשנייה הראשונה, אבל בשביל להיפתח לעסקים אמיתיים איתם, בשביל לקדם יוזמות אמיתיות, זה דורש סבלנות רבה, זה דורש יושר, הם לא אוהבים שבאים ומנסים לעשות עליהם סיבוב, ברגע שזה קורה הם מיד סוגרים את הדלת, ולצערי היו הרבה ישראלים שבאו קצת יותר מדי עם אגו גדול, ובעצם נתקלו בדלת הזאת, ולא חזרו לעשות עסקים. אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו לומדים, וכן יש אנשי עסקים ישראלים שכן עושים עסקים טובים ונכונים בדובאי, ואנחנו לומדים את הדברים הנכונים. דובאי אגב אוהבים שעושים עסקים איתם ביחד, הם אוהבים שפותחים חברות אסלאם, ומראים להם על איזושהי כוונה כן להיות חלק מהמדינה, ולא רק לבוא ולמכור להם דברים ולקחת את הכסף. ומי שעושה את זה נכון, אז אני חושב שכן בורא ברכה למה לא בדובאי. לא במקרה יש בדובאי, יש 4.5 מיליון איש בדובאי, מתוכם כ-4 מיליון זרים. לא במקרה הם שם, כי זה כן המקום הנכון לעשות עסקים.
תגיד, האם החברה שלך רלוונטית גם לאנשי עסקים מאוסטרליה?
כן, בהחלט. דווקא אנחנו לא עוסקים עם ישראלים בלבד, אנחנו עובדים עם לא מעט חברות ברחבי העולם שהן לא רק ישראליות. כמובן שרוב הלקוחות הם ישראלים. בהחלט, אנחנו יודעים, כמו שאנחנו יודעים לפתוח דלתות לישראלים, אנחנו יודעים לפתוח דלתות לאירופאים ולאוסטרלים ולאמריקאים. לאוסטרלים, ויש אוסטרלים בדובאי, ואני גם פגשתי מספר אוסטרלים. לאוסטרלים, דובאי מאוד מאוד רחוקה. צריך להגיד, מדובר על טיסה של כמה שעות בסינגפור, ואז זה 10-12 שעות לדובאי. זה לא פשוט, זה לא קפיצה קטנה של שעתיים וחצי כמו שזה מישראל. אבל אני חושב שכן, בהחלט יש שם פתח גם לאוסטרלים, ויש שם פתח לעשות דברים, והם מחפשים דברים. הבסיס, הכלל אצבע של דובאי הוא לבוא להציע להם דברים שהם באמת צריכים. כי שוב אני אומר, ונורא חשוב להבין את זה, הם לא פריירים, הם לא קונים סתם, הם לא זורקים כסף, הם אנשים מאוד מאוד מחושבים, מאוד חכמים, הם לא, כל מה שאנחנו מכירים, אני יודע, מקבוצות, הרבה אנשים חושבים שקבוצת כדורגל פריז, שייכת לקטרים, פריז סן ז'רמן, אז הם רואים שם את הכספים שרצים, אז הם חושבים שזה נכון גם בעסקים, אז זה לא. זה לא עובד ככה, בעסקים, זה צריך להיות עסקים נכונים, טובים, מתאימים, ואם אתה מגיע לאמירטים עם הצעה נכונה, וזה יכול להיות גם הצעה אוסטרלית, בהחלט גם יכול להיות מוצרים אוסטרליים, יש אגב הרבה דמיון בין הארצות, בחלק ממזג האוויר, כמובן יושבים על חופים אדירים באוסטרליה, גם בדובאי, גם באמירויות, יש מה ללמוד לאמירטים מהאוסטרלים ולהפך, צריך פשוט לעשות את החיבורים הנכונים.
אוקיי, נעבור לדבר בקצרה על הספר האחרון שלך שיצא בתחילת השנה בשם דובאי אהובתי. תספר לנו קצת על הספר.
אז דובאי אהובתי באמת הספר השני שלי שפורסם, הספר הראשון היה מוכן שמתרחש ברעננה, בית משותף. ברגע שהתחלתי לכתוב את הספר השני שלך הוא רומן, למרות שיש בו גם איזשהו אלמנט של מתח, אבל הוא לא בלשי. היה ברור לי ש... אתה יודע, אומרים אדם... בתוך עצמו הוא גר, אדם בסוף מכיר את עצמו, יודע את הדברים שהוא עשה, היה ברור לי שהספר צריך להיות, הוא לא ספר ביוגרפי בשום דרך, אבל הוא כן נוגע בתחנות חיים שאני עברתי בהן. וגיבור, אז הוא גדל בירושלים, והוא מוצא את עצמו בסופו של דבר בדובאי, למרות שבדרך ברומן הוא עובר בפילדלפיה ובפאלו אלטו, ומסתובב בכל העולם. אז היה ברור לי שאני צריך לכתוב על דברים שאני אוהב, אז הספר בעצם מספר על אהבתו של הגיבור לבחורה שהיא מכונה בספר ליב המושלמת, היא באמת בחורה מושלמת שמצליחה בכל נשי נוגעת בו, והספר בעצם נפתח שליב זורקת אותו, והוא חוזר אחורה, הוא מתקדם קדימה מהרגע שזורקת אותו, אבל הוא חוזר אחורה ליום שהוא הכיר את ליב בכיתה ג' בירושלים בבית הספר, ולכן הוא גם מתאר איזושהי ילדות ירושלמית של שנות ה-80 וה-90, שהיא כן די נכונה לילדות שלי, יש שם הרבה אלמנטים שמוכרים לי יותר, ומהצד השני הוא מתאר בעצם את ההגעה של הגיבור לדובאי, ואני חושב שהתיאורים של דובאי הם מאוד נאמנים למציאות, זאת אומרת, דובאי שם שמתוארת, היא מתוארת אמיתי, היא לא מומצאת, היא דובאי כמו שהיא, דובאי עם העולמות ה... סודיים והפחות מוכרים של השכים, הרבה ישראלים שבאים לדובאי, הם לא באמת מכירים שם את המקומיים, הם מכירים שם את הערב רב של אנשים שמנהלים לדובאי, ולא בהכרח הם עיראקים. לשמחתי יצא לי כן להכיר, והיום רבים מהחברים שלי הם עיראקים מקומיים, והספר מתאר גם את העולם הזה, וכן, באותו ילד שרצה לאכול דבר, אבל נמצא את עצמו בדובאי, יושב, אגב, מקרה שקרה לי באמת, יושב במסעדה של נוסרת, של השף של המלח, שכולם מכירים, ביחד עם אישה סעודית וגבר בחרייני ושומר ראש צפון אירי. אלה הכל דברים שכמובן קצת שונו, אבל הכל קרה לי באמת. ואותי זה מאוד רגש, כאדם שתמיד רצה שלום ותמיד רצה לראות את העולם פתוח לפני הישראלים, לשבת בדובאי, שוב, עם סעודים ועם איראנים, אגב, יש שם הרבה גולים איראנים. ועם לבנונים, ועם באמת אנשים שבחיים לא חשבתי שאני יכול לפגוש, ולשבת ולדבר איתם, סתם שיחה, אפילו לא על עסקים, במסעדה, זה לא יאמן, וזה דברים שרציתי גם להעביר בספר, והם בהחלט מסופרים בספר בצורה כזו אחרת.
תגיד, לא מפחיד אותך לשבת במסעדה עם איראני לידך, סעודי מולך, עוד כל מיני טיפוסים מארצות ערב, זה לא גורם לך קצת לחשוש מדי פעם?
אז תראה, אם היית שואל בנסיעה הראשונה, אז בנסיעה הראשונה שלי בהחלט נסעתי, ועוד מהחינוך שקיבלתי במשרד הביטחון ובצבא, באמת מתוך חשש רב, מתוך הרבה כללי ביטחון שדה, של על איזה מוניות אני עולה ועל מה אני עולה וחכים ועל מה לא. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שדובאי היא מדינה אחרת, היא לא מדינה שאנחנו יכולים להבין בשום דרך כמה היא בטוחה, כמה היא מסודרת, כמה היא בנויה, שוב, על הערב רב הזה של האנשים מכל העדות ומכל הדתות ומכל המדינות בעולם. באמת מכל המדינות, זה לא סתם, זה ליטרלי, מכל המדינות. ולכן הפחד הזה הולך וקטן, כן, תשמע, אני לא אגיע לפגישות במקומות שאני לא מכיר, אלה דברים שאני לא אעשה, אז כן, עושים את הדברים בשכל טוב ותוך מחשבה, אבל בגדול אני חייב להגיד שהניסיון שלי עם דובאי בדברים האלה, זה שאנשים שנמצאים בדובאי מחפשים לעשות עסקים, אף אחד לא רוצה לפגוע במרקם העדין הזה שדובאי בנו, כמקום לעסקים בלבד, זה מקום ש... שלא לא, לא מתעסק במלחמה ובדברים כאלה. יש רק להתפלל שזה יימשך.
טוב, יאו סבר, איש עסקים ישראלי בדובאי, וגם מחבר הספר דובאי אהובתי, אני מאוד מודה לך על השיחה היום.
רק נגיד, א', המון תודה לכם, הספר דובאי אהובתי זמין באפליקציית עברית, כך שכל הקוראה העברית שלכם, בין מאזינכם מוזמנים לקרוא אותו באופן מיידי, בלי לחכות למשלוחים ובלי לחכות לשום דבר, ובכלל אני ממליץ, אני חושב שהאפליקציית עברית קרבה את הספרות העברית לכל העולם, כי באמת בלחיצת כפתור אפשר גם בסידני וגם במלבורן וגם בלוס אנג'לס וגם בדובאי לקרוא עברית בקלות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.